באמצע חודש אוקטובר החל מסע ומתן בין ישראל ללבנון על סימון הגבול הימי. זו תוצאה של מגעים ממושכים, מגעים קדחתניים שניהל הממשל האמריקני במשך שנים. והנה עכשיו זה מבשיל, אנחנו רוצים להבין מה המשמעויות של הדבר הזה, איך זה משליך על הכלכלה, על הביטחון משתי המדינות, וגם, ואולי אפילו מעניין יותר מכך, מה עמדת חיזבאללה בנושא? מדוע התרצה אחרי שבמשך שנים דחה את הדבר הזה בתוקף? עמנו בנושא הזה שני החוקרים הבכירים שלנו, עודד ערן ואורנה מזרחי. שלום רב לשניכם.
שלום ירון.
אנחנו רוצים להתחיל תחילה ברקע למסע ומתן הזה, לפריצת הדרך שאפשרה את תחילת המסע ומתן הזה והמתכונת שנקבעה. ועל כך אני רוצה לשאול אותך, עודד, מה בעצם אפשר את תחילתו של המסע ומתן כעת?
הייתי אומר ששתי סיבות עיקריות. אחד, המצב הכלכלי המתדרדר של לבנון. לפני יומיים פרסם הבנק העולמי דוח על כלכלת המזרח התיכון, ובמפורט על כל אחד הכלכלות שמרכיבות את כלכלת המזרח התיכון. על לבנון, הדוח הוא, הייתי אומר, פחות מפסימי אפילו. החוב של ממשלת לבנון, אני לא חושב שיש לו אח ורע בכלכלה העולמית, 180% מהתוצר המקומי הגולמי. אין כזה, נדמה לי, שום מדינה שיש לה כזה נתון. הכלכלה הלבנונית איבדה השנה בלבד 20% מהתוצר הגולמי, הפנימי, הלאומי, תפסיד בשנה הבאה, לפי תחזית הבנק העולמי, עוד קרוב ל-14%, אינפלציה של 140%, זה לחץ כלכלי אדיר שאף אחד בלבנון לא יכול להתעלם, ויתרה מכך, ואורנה, אני מניח, תוסיף על זה, הפגנות, שביתות וכו'. זאת הסיבה, לדעתי, העיקרית. סיבה שנייה, לדעתי, היא הלחץ האמריקאי, שקשור גם בהיבט הראשון, משום שהאמריקאים יושבים חזק בקרן המטבע הבינלאומית, יושבים חזק בבנק העולמי, בגלל משקלם הכלכלי של, משקלה הכלכלי של ארצות הברית, אין ללבנון סיכוי לגייס מלוות, אלא מהבנקים האלו, מהמוסדות הפיננסיים, וכל עוד שארצות הברית לא תיתן אור ירוק, זה לא יקרה. אבל האמריקאים ניהלו את המסע ומתן הראשון ב-2012, שלא צלח, ואפשר לדון על זה, והאמריקאים המשיכו, והפעם בלחץ כבד של ה-State Department, ולכן בתוספת אירועים שאני מניח שאורנה תתייחס אליהם, כמו הפיצוץ בנמל בירות, כל אלו הביאו את לבנון להחליט לחדש את המסע ומתן, כמובן בתנאים מסוימים שישראל קיבלה אותם ובצדק קיבלה אותם, ולכן המסע ומתן חודש בעצם אחרי שהוא נפסק ב-2012 ולא באמת התקיים עד היום.
תודה עודד, ועכשיו אני רוצה לפנות אלייך אורנה עם השאלה, מה בעצם תפקידה של הכלכלה בכל הסיפור הזה? החל מהמצב הפנימי בלבנון, שכמו שעודד אמר, היה תמריץ מספיק אולי בשביל לעשות את השינוי הזה, ולאן לבנון בעצם לוטשת את עיניה, כשמדובר על המסע ומתן, ובהמשך לכך כמובן גם על סימון הגבול, והגז הטבעי שנמצא שם בים התיכון, ומחכה לפתרון המחלוקת בנושא.
לפני שאני נוגעת בנושא הכלכלי, ארון, אני רוצה ברשותך להוסיף על הדברים של עודד בהקשר של חיזבאללה, כי לחיזבאללה היה פה תפקיד מפתח בלאפשר את השיחות האלה, את הפתיחה של המסע ומתן הזה. זה נכון שבבסיס הסיבה העיקרית זה המצב הנורא והקטסטרופלי בלבנון, אני קוראת לזה משבר משולש, כלכלי, פוליטי, בריאותי, אסור לנו לשכוח את הקורונה, והפיצוץ שהחמיר את הכל, זה כאן יש פה את ארבעה המשתנים האלה, אבל לבנון הייתה מוכנה למסע ומתן כבר בשנה שעברה למשל, כשהיה איזשהו סבב נוסף. מה שהשתנה פה באמת בסיטואציה הנוכחית הייתה ההסכמה שניתנה בעצם למהלך הזה מצד חיזבאללה. זה מה שיצר את השינוי האמיתי, ופה צריך לשאול, מה קורה היום אצל חיזבאללה שהוא שינה את עמדתו ובעצם נתן את הסכמתו ככה בלית ברירה, כי זה בטח לא מהלך שהוא היה רוצה שיקרה, והוא טרפד אותו לאורך השנים. אז אם תרצה, אני אתייחס לזה עכשיו.
כן, אנחנו נייחד בעצם את חלקו השני של הדיון ליחסים המתוחים גם כך בין ישראל לחיזבאללה, ובהקשר הזה נרחיב לגבי הצד של חיזבאללה בכל הסיפור, אבל אם אפשר לחזור ברשותך לענייני הכלכלה והמצב בלבד.
עניין הכלכלי, אז אני חושבת שיש לזה שני היבטים שצריך להתייחס אליהם. אחד, היותר מיידי של איך חידוש המסע ומתן יכול לעזור ללבנון כדי לקבל את אותן הבטחות לסיוע שהיא משוות אליהם כבר הרבה מאוד זמן בגלל מצבה, ושהוא לא מגיע, הסיוע האמיתי, לא הסיוע ההומניטרי שניתן בעקבות הביצוץ, אלא הסיוע האמיתי לכלכלה, הם מבקשים בין 10 ליותר מיליארד דולר סיוע, גם מהקרן המטבע וגם מגורמים נוספים, ולעשות פנים חיוביות, להציג פנים חיוביות בהקשר הזה, יכול לעזור להם, במיוחד מול האמריקאים, שעוד אין הסביר כבר את היכולת שלהם למנף את העניין הזה, גם לחיוב וגם לשלילה, גם בסנקציות וגם לאפשר זרימה של הסיוע. אז זה לטווח המיידי. לטווח הארוך יותר, וזו שאלה שנשאלה הרבה עכשיו עם חידוש, עם פתיחתו של המסע ומתן, הייתה, האם, איזה רווחים יכולים להיות ללבנון מהפקת הגז בים? וכאן אני אומרת, הרווחים, ברור שהם לא מיידיים, הם לטווח הרבה יותר ארוך, הם רק בשלב של חיפושים, עוד לא מצאו, וההפקה עוד תיקח הרבה מאוד שנים, ולכן יש עוד זמן עד שהם יזכו ברווחים, עוד הרבה מאוד תהליכים בירוקרטיים שיצטרכו לעבור בתוך לבנון, והשאלה הגדולה היא כמובן למי יגיע הכסף הזה, מי ישלוט על הברזים של הפקת הגז, שזה חשוב היה באמת לראות איך מייצרים איזשהו מכניזם בתוך המערכת הלבנונית, בין הרפורמות שעומדות כרגע שדורשים מלבנון לעשות, גם לראות איך, מה עושים עם הרווחים כתוצאה מהפקת הגז, אבל זה באמת לטווח היותר ארוך.
כן, עודד.
ירון, אני רוצה להוסיף, צריך להבין, גם אם יש גז באזור הנתון במחלוקת, הוא לא משנה, מבחינה כלכלית, הוא לא משנה את התמונה בגדול, לא שלנו ולא של לבנון. משהו, אם יהיה הסכם, הוא ישדר יציבות, שהיא מאוד חיונית לחברות הנפט שכבר פועלות בלבנון. מחוץ לאזור שנתון במחלוקת, יש עוד הרבה בלוקים, האזורים האלו, שניתנים במכרזים לחברות. חברת טוטל הצרפתית הגדולה כבר פועלת בלבנון. זה לא הנושא הזה מפריע לה. הנושא הזה ישדר יציבות, יאפשר השקעות, ישדר שלבנון נכנסה למשטר מסודר. אגב, זה לא יספיק רק הסכם. היום אין בלבנון ממשלה, בעצם. ולכן כל הסיפור הוא מורכב מהפרק הכלכלי ומהפרק המדיני. ואם יסתדר הפרק של היציבות מבחינת ההסכם עם ישראל, זה אולי יזרז תהליכים אחרים בלבנון. אבל מבחינה כלכלית, אורנה צודקת, עד שיתחילו להפיק נפט באזור שנתון במחלוקת, זה סיפור ארוך, והוא לא משנה את המצב הכלכלי. הוא ישדר את היציבות ואת המסר של לבנון נכנסה למסלול תקין, מסודר ואמין, וזה מה שחשוב אם יהיה הסכם בין ישראל ללבנון.
הבהרה חשובה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם לגבי ההיבטים הביטחוניים של הסיפור, ולחזור למהות הדבר, לעצם סימון הגבול. קודם כל הרי מדובר על הגבול הימי, ובתרחיש אופטימי, אם הדברים יעלו יפה, בהמשך אולי גם סימון הגבול היבשתי. איזה משמעות יש למהלך הזה עבור הביטחון באזור הגבול בשתי המדינות?
אז זה בדיוק מתחבר למה שדיבר עליו עכשיו עודד, לנושא של היציבות. אותה יציבות שתיווצר כתוצאה מזה שנמצאות שם חברות בינלאומיות שעוסקות בחיפושי הנפט, כשיש הסכמה בין הצדדים, יכולה לייצר גם יציבות ביטחונית. אבל אני הייתי אומרת, בוא לא ניתן את המשקל גדול מעבר למה שזה יהיה באמת, כי עדיין יש לנו את המתיחות עם חיזבאללה לאורך הגבול, ובעינה עומדת השאלה, מה יעשה חיזבאללה כשהוא באמת יידחק לקרן זווית ויצטרך לבחור בין, ואנחנו כל הזמן מציגים את זה ככה, בין השתלטות הלבנון לבין מהלך מול ישראל, ככה שזה אין ספק שזה יוביל לאיזושהי יציבות גם וגם אולי לריסון ביטחוני, אבל אני אומרת שהמשקל שהייתי נותנת לזה הוא די מוגבל.
עודד.
אני אוסיף לזה שיש כאן סוגיות שקשורות ולא קשורות אחת בשנייה. בינינו לבין לבנון יש סיפור של שני גבולות, גבול ימי וגבול יבשתי, שהם לא בהכרח קשורים זה בזה. הגבול היבשתי, סימונו, הוא מסובך ולא מסובך. לכאורה יש מעט מאוד חילוקי דעות, על שינויים, מה שנקרא בקו הכחול. הקו הכחול זה הגבול שבעצם קיים היום דה פקטו, וגם מבחינה מסוימת, מבחינה בינלאומית, כי הוא סומן על ידי האום, אז קיים איזשהו גבול שיש עליו ויכוח של מטרים, לא גדול, להוציא סוגיה אחת חשובה מאוד, שהיא בעצם אחת הבעיות הקשות סגירת הנושא הזה של הגבול היבשתי, זה חוות שבא, שבכלל לא ברור, זה של לבנון, של סוריה, של ישראל, סיפור מסובך, והוא מעכב, והוא יעכב את סגירת התיק הזה של הגבול היבשתי. בגבול הימי יגיעו להסדר, זה לא הבעיה הגדולה, יחלקו את זה, את השטח שנמצא במחלוקת, 850 קילומטר רבועים, יחלקו אותו באיזשהו יחס, מה שאני הסכמתי לו ב-2012, אולי הוא ישתנה לפה או לשם, אבל אם תימצא הנוסחה לסגור את זה. שאלת הגבול היבשתי קצת יותר מורכבת, ולכן אני במסע ומתן ב-2012 הצעתי וזה התקבל, בואו ננתק את זה ונתחיל להתקדם במשהו שיעזור לשני הצדדים, לשפר את המצב הכלכלי. אני לא יודע איך ייסגר העניין הזה כרגע במסע ומתן המחודש. עכשיו לשאלת ההשפעה על הביטחון. אני תמיד חשבתי שככל שבינינו לבין מדינות ערב יש איזשהו שיתוף פעולה כלכלי לתועלת שני הצדדים, בינינו לבין הפלסטינאים, בינינו לבין לבנון, ירדן, מצרים וכו'. אם יהיה הסכם על הגבול הימי, תתחיל פעילות של חיפושים, ובתקווה של גם קידוחים והפקה של גז, יהיה אינטרס לשני הצדדים לשמור על שקט, לא לפתח עוד חזית ימית בינינו לבין לבנון, או בינינו לבין החיזבאללה. ללבנון, שאם היא תתחיל להפיק מהשדה שבמחלוקת ומשדות אחרים, בגלל שהשתפרה תמונת היציבות, גם לחיזבאללה יהיה קשה לפתוח חזית שתחזיר את לבנון אחורה ממצב של שיפור שהתחיל בעקבות ההסכמים. לכן זה נדבך נוסף לדעתי ביצירת יציבות, ובוא נגיד, זה לא יביא שלום בהכרח בין שתי המדינות, אבל זה יוסיף איזשהו אינטרס כלכלי לשתיהן לא לפתוח ולא לחמם את לפתוח חזית חדשה ולחמם את האוויר.
עכשיו נעבור לעיסוק בחיזבאללה כשחקן בפני עצמו, ואני רוצה לשאול אותך, אורנה, מה השתנה ביחסו של חיזבאללה למסע ומתן הזה שאפשר את קיומו?
אז כמו שאמרתי קודם, זה היה המשתנה העיקרי שאפשר את זה עכשיו, וזה בגלל שחיזבאללה נמצא היום במצוקה ומבוכה מאוד מאוד גדולה, בגלל צירוף של נסיבות שנובעות גם ממה שקורה בתוך לבנון, שזה כמובן משפיע עליו ישירות, וגם מהלחצים החיצוניים שהוא נתון בהם. זה הסנקציות האמריקאיות, זה המהלכים המדיניים של יותר ויותר מדינות שמצטרפות להגדיר אותו כארגון טרור. לאחרונה זו הייתה גרמניה, שגם פועלת עכשיו בתוך האיחוד, שזה יהיה באמת מהלך יוצא דופן אם היא תצליח, להביא את האיחוד, להגדיר את האיחוד כולו, את כל מדינות האיחוד, להגדיר אותו כארגון טרור. יש בתוך לבנון הרבה מאוד ביקורת על חיזבאללה, זה מופיע בהפגנות שאומנם הן יותר מצומצמות מפעם, אבל הפעם הן הרבה יותר אלימות והרבה יותר מרכיבים של אנטי חיזבאללה מופיעים בהן. כשרואים את חיזבאללה, גם יש כאלה שמאשימים אותו בפיצוץ, היו אחר כך האירועים הנוספים, הייתה חשיפה של ראש הממשלה, שחיזבאללה לא יצא ממנה כל כך טוב, למרות שהוא ניסה פעם לשפר עמדות, ומיד תכף אחרי הנאום להזמין עיתונאים למקום, אבל אחר כך צהל הוכיח שזה לא, שהחשיפה הייתה מאוד חלקית ולא שקפה את המציאות, ככה שהוא נתון באמת בסד מאוד רחב של לחצים, מאשימים אותו גם, וזה די נכון, בהכשלת המאמצים להרכיב ממשלה טובה יותר מזו שהייתה בלבנון. אנחנו מאז אוגוסט, מאז הפיצוץ, בממשלת מעבר, שלא עושה שום דבר. יש שיתוק פוליטי מוחלט, וחיזבאללה שמנסה לשמר את המצב כמו שהוא, ולהביא שוב את חרירי להיות ראש הממשלה, די נתקל בקשיים, והרבה רואים בו כגורם שמונע את ההתפתחות הזו, ולכן זה קושי מאוד מאוד גדול. ולבוא ולאפשר, בגלל ההישגים שיכול לתת המסע המתן הזה, לאפשר אותו מבחינתו, זה מהלך שיכול אולי להקל קצת מהלחץ, גם לשפר את המצב של לבנון, וגם להקל את הלחץ מעליו. אבל הוא עשה את זה, הוא ניסה לעשות את זה ולהשפיע שהמסע המתן יהיה כזה, שבשום פנים, לא, ככל שניתן, לא תשתמע ממנו הכרה בישראל. מאוד היה חשוב לו להגדיר את הפרמטרים של אופן ניהול המסע ומתן, את המסגרת, מאוד היה חשוב לו מה יהיה התוכן של השיחות, הוא היה זה שעמד על זה, שזו תהיה משלחת רק צבאית, רק של אנשי צלב, ונוסף איזשהו בקיע בינו לבין המפלגה של הנשיא אהון, הזרם החופשי, בגלל שצרפו לשם אנשים שהם לא פוליטיקאים, בסופו של דבר לא היו שם אנשים שיש להם איזושהי נגישות לנושאים מדיניים, אבל בכל זאת שם אנשים שהם לא אנשי צבא, הוא רצה שזה יהיה מתכונת, כמו שאנחנו מכירים, של המגעים, של יוניפיל עם צלב, ולא משהו שהוא מעבר לזה, שיש בו איזושהי הכרה נוספת, הוא רצה שזה לא יהיה בשר מתן ישיר, אלא שהתיווך, הנוכחות של האום בתוך החדר הזה תהיה יותר משמעותית מזו האמריקאית, לא רצה את האמריקאי כמתווך מוביל, ולגבי התכנים הוא כמובן רצה שזה יהיה רק הנושא הימי, ולא להגיע לעסוק בנושא היבשתי, כי תחשבו על זה שאם, הרי מה הטענה של חיזבאללה? חיזבאללה טוען כל הזמן, הוא ההתנגדות כדי להחזיר את השטחים שנכבשו ללבנון, ולהגן עליה מפני לבנון. ואם הסתבר שאפשר לפתור את הבעיות עם ישראל בדרכים נוחות יותר, כמו ניהול מסע ומתן בתוך חדרים רשמיים, ולא להגיע למלחמה שתוביל להרס של לבנון, זה בעצם שומט את הקרקע מתחת הטיעונים שלו, טיעוני ההתנגדות וההגנה ללבנון. ולכן הוא כמובן לא מעוניין בעניין הזה של, ש, שבסופו של דבר יגיעו גם לדיון על הנושא היבשתי, והוא עומד על המשמר בעניין הזה עד כה.
אז בנקודה הזאת אני רוצה לשאול באמת אותך, עודד, כן, סליחה.
אני רוצה להוסיף את העניין האיראני. כידוע, איראן היא הפטרון של החיזבאללה, אומנם החיזבאללה הוא די עצמאי בהחלטות שקשורות לתפעול היומיומי של המערכת שלו, אבל אנחנו יודעים שהוא הפטרון, איראן היא הפטרון, מסייעת בנשק והדרכה וכו'. אבל כאשר מגיע המצב הכלכלי של לבנון אל עברי פי פחת, מסתבר שאיראן עם כל עוצמתה היחסית לא יכולה לעשות דבר בנושא הזה, וכאן מתגלה או מתגלה החולשה של החיזבאללה בתחום שהוא הכי רגיש היום בלבנון. איראן לא יכולה לסייע, היא עצמה נמצאת במצוקה אדירה, כלכלית ואחרת, הקורונה וכו', ולכן החיזבאללה נחשף כאן לאיזשהו פן שעד לפני שנה, שנתיים, זה לא היה נושא, זה הנושא הכלכלי, אבל היום הוא הנושא. ולכן אני חושב שחיזבאללה, בתוספת למה שאמרה אורנה על הסיבות האחרות, זה החיזבאללה נכנס לאיזושהי מצוקת הסברה פנימית, והצורך לתמרן בין השיקולים המדיניים והביטחוניים לבין המציאות העגומה של לבנון, ואני חושב שהוא בחר, כפי שאורנה הסבירה, הוא בחר בדרך הפחות מזיקה מבחינתו לדימוי ולתדמית שלו כמי שעומד מול האויב הציוני הגדול.
עכשיו אני רוצה לשאול מהי הערכתכם הזהירה, ככל שאנחנו יכולים מנקודת הזמן הזאת לתת איזושהי הערכה מבוססת לגבי דרכו של המסע ומתן הזה, שבעצם עדיין לא התחיל בפועל, רק הכריזו על תחילתו, וזה לוקח בחשבון את כל מה שאמרנו במהלך השיחה הזאת, את כל המצב הפנימי הסבוך, הבעיות הכלכליות, וגם את הרכיב הזה של חיזבאללה שמפגין פה גמישות, אולי כפי שלא הפגין קודם לכן, בגלל המצב הבעייתי שאליו הוא נקלע, והקושי של איראן לסייע לו בעניין הזה, האם לדעתכם אפשר יהיה לדלג מעל המשוכות שקודם לכן הפריעו למי שרצו לדחוף את המסע ומתן הזה, עד איזה גבול חיזבאללה יהיה מוכן עוד להתגמש, וכמובן באיזה תנאים אפשר יהיה לקדם את התהליך הזה.
ממה שאני שמעתי מדיווחים בעקבות השיחות, שבסך הכל השיחה הראשונה שהייתה בסך הכל שעה וחצי, הייתה באווירה חיובית, ושבשיחה במפגש הבא השני, ב-26 לחודש, הולכים כבר הלבנונים להציג מפות, ככה שזה יכול להתקדם די מהר, במיוחד נוכח העובדה שישראל, ועודד יכול להסביר על זה יותר טוב, כי הוא היה מעורב בזה אישית, כבר הייתה מוכנה לקשרה והסכימה, עודד תקן אותי מה שאני זוכרת, 58% מהשטח הסכימה שיותר רוב השטח יועבר ללבנון. לדעתי יכולה לעשות גם, אם היא תבחר, לסיים את הפרשה הזו בגלל הרווחים שיש בה, שהם לא רק כלכליים, אלא גם אסטרטגיים, כמו שהסברנו קודם, ללכת אולי צעד קדימה. לדעתי אפשר להתקדם יחסית מהר בעניין הזה, הכל לדעתי מותנה במה ירצה וכמה ידאג לטרפד את הנושא חיזבאללה, וכמה תהיה עמוקה, מסוגה שבה הוא נמצא, כדי לוותר מצד שני.
נסיים עם הדברים שלך, עודד.
יש שלושה שחקנים במשחק הזה. ארצות הברית, ישראל ולבנון. הבעיה היא שארצות הברית הולכת לבחירות. המתווך האמריקאי דייוויד שנקר, שהוא הסמנכ"ל בסטייט דיפרטמנט לענייני המזרח התיכון, שהוא יושב, הוא ישב בסיבוב הראשון, והנוכחות של ארה״ב היא חשובה בוודאי לישראל, ארה״ב הולכת לבחירות. אנחנו לא יודעים מי יהיה הנשיא, אנחנו לא יודעים מי יהיה שר החוץ הבא, ואנחנו לא יודעים מי תהיה הפקידות הרלוונטית לנושא הזה בעוד 3 חודשים. השחקן השני, לבנון, אין ממשלה, אין ראש ממשלה, אין מישהו שיקבל את ההחלטה, עם כל מה שאהרונה אמרה, שמקומו של החיזבאללה, זה הכל נכון, מקומו של הנשיא, גם זה נכון, אבל צריך איזשהו גוף פורמלי שיקבל את ההחלטה ויגיד, אנחנו מקבלים או לא מקבלים. וגם אז זה לא יהיה פשוט. השחקן השלישי זה ישראל. לתקן אותך, אורנה, באחוזים, הנוסחה שעליה ישראל הסכימה, יומיים אחרי שהנוסחה הזאת הוגשה על ידי האמריקאים, לקח יומיים בלבד. ישראל הסכימה, אני אגיד את זה פחות או יותר, 55-45% לטובת לבנון. והלבנונים לא אמרו כן ולא אמרו לא עד היום הזה. המסע ומתן יכול להיערך על הנוסחה הזאת, יכול להיות מאוד שהלבנונים יגידו, אנחנו לא מקבלים את שיטת הסימון שהאמריקאים יישמו ב-2012, אנחנו רוצים סימון חדש. זה סיפור ארוך. והשחקן השלישי זה ישראל. אז גם אנחנו נמצאים במצב שהממשלה עסוקה בהרבה דברים הרבה יותר חשובים. הממשלה או שתתקיים או שלא תתקיים, אנחנו לא נכנסים כרגע לנושא, אבל המציאות הפוליטית מוכרת לנו, וכאשר תעלה הצעה שהיא שונה מהותית מזו שהממשלה ב-2012 קיבלה, יכול מאוד, מאוד שיתפתח פה ויכוח פנימי, האם לקבל או לא לקבל הצעה שונה לחלוטין. ממה שהייתה על השולחן, 3 שחקנים שאנחנו כרגע לא יכולים לומר בהחלטיות מה תהיה התנהגותם כאשר כל החוליות הזה, כל הפאזל הזה יסתדר.
אני רוצה רק להוסיף, אני מקבלת את ההערה של עודד ואת הזהירות שהוא מציג בגלל הבעייתיות של 3 השחקנים, אבל בעניין האמריקאי, אני חושבת שיש לחץ מאוד נכבד מצד אמריקאים לסיים את זה כמה שיותר מהר לפני הבחירות. אני לא יודעת אם הם יצליחו, אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון. אני לא רואה כל כך קושי במערכת הישראלית. אני חושבת שבנושא הזה, אני חושבת שיש נושאים הרבה יותר חשובים ורציניים כדי שעליהם יהיו ויכוחים, ואני פחות נותנת לזה משקל מהבחינה הזאת.
וכמובן נזכיר ברקע גם המתיחות שעדיין קיימת בגבול הצפון, מצב דינמי, נפיץ, לא יציב, אבל מנסים לייצר יציבות. עודד ואורנה, תודה רבה לשניכם.
תודה ירון, יום טוב.
תודה ירון.